כאילו, כמו שמחול לתיאטרון, כמו ששירה לספרות, אז כאילו אנימציה היא לקולנוע, יכולה להיות, לא בהכרח. שוב, זה מה שאני עושה.
ברוכים הבאים לנפשות, פודקאסט על אנימציה ישראלית ועל אנשים שעושים אותה. אני אורי פנחסי, אנימטור ומאייר, ובכל פרק נדבר עם אורחים משלולית האנימציה הקטנה שלנו, צעירים או ותיקים שהספיקו לעשות דבר או שניים. נחלץ מהם כמה פנינים של השראה, קצת פירורים של ניסיון, ואם יהיה לנו מזל, גם איזה טיפ על הדרך. היום נערך אנימטורית שבכלל התחילה את דרכה אי שם כפיזיקאית, וזכתה השנה בפרס גורן למצוינות באנימציה. הסרט האחרון שלה, הולי הולוקוסט, יחד עם נועה ברמן הרצברג, זכה בכמה וכמה פרסים ונרכש לאחרונה על ידי ערוץ הסטרימינג של הניו יורקר. הייתה בין השאר בצוות האנימטורים של ולסים בשיר, שם אפילו אפשר לראות הופעת אורח אנימטיבית שלה בדיסקוטק החיפאי. הייתה בצוות האנימטורים של כנס העתיננים של ארי פולמן, ובתשע נשמות של ניר וגלי. ברוכה הבאה, אוסי ולד. שיחה שמאוד התלהבתי ממנה כמה דקות לפני ההקלטה, אז אני אנסה לעשות את זה כאילו לפי הסדר, אבל מה שיהיה יהיה, אבל אולי נתחיל במה את עושה בימים אלה, ואיך נראה יום טיפוסי בחיי אנימטורית כמו שאת.
וואו, האמת שאין דבר כזה יום טיפוסי בחיי אנימטורית שהיא אני, וזה חלק מהדבר הזה. כלומר, אני עובדת בהמון המון דברים במקביל, אני גם מלמדת, אני גם עושה כל מיני ליווי אמנותי וכאלה, וגם יוצרת בעצמי, וגם אימא לשני ילדים. ובתהליך העבודה שלי בתור אנימטורית עצמית, אני בעצם אחראית על כל שלבי ההפקה בדרך כלל. לפעמים אני לוקחת פרויקטים שאני עובדת בהם כאנימטורית רק. אז אני כזה מזגזגת בין המון המון דברים, ואם נגיד הציר הכי משמעותי מבחינתי זה היצירה העצמאית, וההוראה, אבל היצירה העצמאית, אז שם אני הרי כל פעם לובשת כובע אחר. אז יש לי תקופות שאני מביימת, ויש לי תקופות שאני מאנמצת, ויש לי תקופות כמו עכשיו שאני מפיצה בעיקר, ומתחילה לפתח דברים.
מפיצה זה מה?
שולחת לפסטיבלים כזה, אלה רוצים תמונות כאלה, אלה רוצים כאלה. אבל, ומפתחת כאילו במקביל את הדבר הבא. אז באמת אין איזה דרך קבועה, וגם כאילו מה שקורה הרבה פעמים זה שבגלל שכל פעם אני עוברת מכובע לכובע, אז כל מה שאני חובשת את הכובע הבא, אני כזה שיט, לא עשיתי את זה מלא 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 זמן, איך אני בכלל...
זהו, באיזה חלו, כמה זמן יכול לעבור בין כובע לכובע?
זה נורא נורא תלוי. הפרויקט האחרון, הולי הולוקוסט, הוא סרט של 17.5 דקות, אז זה היה פרויקט קצת יותר גדול מהפרויקטים שאני רגילה אליהם בדרך כלל.
שבמקביל אליו לא היה כלום.
מבחינת יצירה שלי, עצמאית לא עבדתי בתור, כלומר עשיתי עבודות אנימציה לכל מיני דברים, אבל מעט. השתדלתי ממש 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 שלא לקחת דברים אחרים. בזמן ההפקה לא לקחתי דברים אחרים.
זמן הפקה, סתם, כאילו, מאיזה שלב עד איזה שלב?
בוא נגיד משלב אנימטיק ועד הסוף, בין שנתיים לשלוש שנים. קשה לי לשים את האצבע על הנקודה.
נשמע נורא כיף וגם קצת מלחיץ.
מאוד.
רק זה לעשות.
כן, אבל אל תשכח שאני מלמדת, וזה בעצם איזה עוגן. נכון. וכן, זאת הייתה ההפקה הכי ארוכה שעשיתי, וגם הייתה קורונה באמצע, אז בעצם ההפקה התארכה, כי פתאום הייתי בבית 24/7 עם ילדים, ועבדתי בלילות, כי הייתי חייבת להגיש את הסרט בזמן, ו...
נותנים, אני לא מכיר את הפורמט, כאילו נותנים לך תקציב, ואומרים לך, עוד שנתיים תבואי עם סרט?
זה תלוי נורא בקרן. מפעל הפיס נותן כסף ואומר, עוד שנה תבואי עם הסרט, ואז מבקשים הערכה, ואז הייתה קורונה, אז ביקשנו עוד הערכה.
הם כזה כועסים או שזה...
לא, זה הכל, כל התכתובת איתם, זה באזור האישי של מפעל הפיס. ככה שאין לך שום דבר אישי איתם, וזה הכל מאוד 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 פורמלי.
זה טוב. אני קופץ רגע לסוף, ואז נקפוץ שוב להתחלה. כשהניו יורקר רוכש את הולי הולוקוסט, אז מה זה אומר? זה כאילו מחר, זה כמו אקזיט של הייטק?
לא הייתי אומרת, הלוואי. האמת שאני, אנחנו, עדיין, כאילו, אני לא יודעת אם אני לגמרי מבינה את כל המשמעויות של זה, כי מי שעושה את זה, זה המפיצה שלנו, המפיצים שלנו. בגדול זה מוקרן בערוץ הדוקו שלהם, החל בסטרימינג, בזמין לאנשים שיש להם מנוי לניו יורקר, החל מנובמבר, 9 בנובמבר, משהו כזה. מקבלים על זה איזשהו סכום כסף שהוא ממש, ממש, ממש לא אקזיט. וזה עוזר בכל מיני דברים כמו, לא יודעת, להריץ לאוסקר, זה כל מיני כאלה, אז כאילו הם מכירים את המרחב הזה, הם מבינים בו. אז יש לזה כל מיני משמעויות מהסוג הזה.
מפיץ זה ממש מקצוע, כאילו צריך להבין, אם יש לי סרט, סתם לדוגמה, אני ממש צריך מפיץ בשביל שהוא...
לא בהכרח, נורא תלוי מה אתה רוצה שהסרט יעשה. אני, גם המפיצים שלנו לא, הם נגיד לא שולחים לפסטיבלים עבורנו, אני זאת שעושה את זה, זה, אני לא יודעת כמה זה, כאילו, זה כזה כניסה לנורא נורא, כן, נורא 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 לפרטים ולנישות, ואני בעצמי לא יודעת אם אני לגמרי מבינה בזה, כלומר, עד עכשיו מעולם לא עבדתי עם מפיצה.
אז אולי, אולי נחדד רגע את השאלה, אמרת זה תלוי מה את רוצה שהסרט יעשה, אז מה אתן רציתם שהוא יעשה?
אני
או
חייבת,
מה אפשר לרצות?
אני חייבת להודות שאני אף פעם לא ממש יודעת מה אני רוצה שהסרט יעשה. אני פשוט עושה סרט כי אני רוצה לעשות אותו, וכי זה מעניין אותי, ובעצם אני עושה את הסרט בשביל התהליך, כאילו בשביל בדרך כלל בשביל עבודה משותפת עם עוד אנשים, כי זה חלק ממה שכיף לי, כאילו מה שמעניין אותי. וקיבל לבדוק איזה משהו, אבל אני לא חושבת בדרך כלל, טוב, אני עושה את הסרט הזה כי נורא בא לי שהוא יהיה בפסטיבלים, או כי נורא בא לי שהוא ימחר לאיזה פלטפורמה, או כי נורא בא לי לזכות במשהו, לא יודעת.
אפילו לא איזה שטן קטן על הכתף כזה שאומר, אולי יהיה ניו יורקר יום אחד, כזה.
זה ממש לא עלה בדעתי. זה סרט קצר, כאילו מי, מי, מי רואה סרטים קצרים באנימציה? זה יודעי חן. אם להגיד משהו שאני רוצה להשיג מזה, זה כנראה לדבר עם אנשים, כאילו איזשהו בסיס, מכנה משותף לשיחה עם יוצרי אנימציה. כאילו אם יצרתי סרט והוא נמצא במקומות שבהם אני פוגשת אנימטורים ומשוחחת איתם על יצירה ועל אנימציה ועל כל הדברים האלה שלא מעניינים אף אחד חוץ מאשר אותי ועוד איזה 10 אנשים בעולם, אז זה בעצם, כאילו, מבחינתי ההישג, כאילו, הדבר הכי, הכי כיפי ומעניין שאני יכולה לקבל מזה.
מעניין. מקום שאני נמצא בו היום, אני מרגיש שצריך להיות איזה, לא אינטרס, אבל איזה מטרה לכל דבר, וכאילו להגיד, היצירה זה...
לא, צריך לבדוק איזה משהו, אתה יודע, כשסיימתי את הלימודים והתעסקתי במופעים שמשלבים מחול ואנימציה, אז כאילו הרגשתי שזה איזה אזור שלא נבדק כמו שצריך, שכל מה שאני מכירה כאילו, אין איזה, כאילו, העבודה על המחול והאנימציה לא נעשית ביחד, אלא אחד משרת את השני, והתחשק לי לבדוק את זה, כאילו אמרתי כזה, לא יכול להיות שזה... שזה חייב להיות ככה. בואו נראה מה זה, כן?
האמת, אז... זה ממש סיכרן אותי, כי כתוב באתר שלך, שאת חוקרת את המקום בין תנועה ומחול לאנימציה. ואני מבין בגדול מה, כאילו, מה זה אומר, כי יש שם איזה מרחב חופף, אבל סתם, אם את יכולה לתת עוד איזה כמה משפטים על זה?
כל החיים שלי... לא, לא נכון. מגיל 12 אני רוקדת, וזה משהו שמלווה אותי, איזו תשוקה כזאת. כשהתחלתי ללמוד אנימציה, בכלל לא חשבתי שזה קשור. ואיכשהו כזה כשעבדתי בוולסים בשיר, פתאום נפל לי הסימון שיש קשר, למרות שאנשים אחרים שמו לב שיש קשר עוד הרבה קודם. היה משהו בזה שכאילו עשיתי אנימציה קלאסית, בקצב נורא נורא איטי, וחזרתי כל הזמן על אותן התנועות. כאילו, יום שלם יכולתי לעשות בתפיסה שלך אז, הטבח. בתפיסה שלך אז, הטבח. ומשהו בפעולה הזאת.
למי שלא רואה,
תעשה
את היד והראש כזה שלה.
אז התנועה הזאת כאילו פתאום מתנתקת מהמשמעות שלה, והופכת לאיזה משהו כמעט מחולי. כלומר, אני, לאן האצבע מגיעה, מה היד עושה, מה הראש עושה, מה הזווית של אחד ביחס לשני, פתאום זה התבוננות על ה... למרות שזה אקטינג, שזה לכאורה מקום נורא תכליתי. כלומר, אני...
דווקא בגלל שזה מיקרו, 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 פתאום זה איבד הקשר והפך למקרו.
כן, כן. אבל בעצם גם כשסיימתי את הלימודים, אז אני נורא אוהבת מחול. אני ממש, זה כאילו, אני אוהבת לצפות במחול, אני אוהבת לרקוד, זה ממש תשוקה שלי. וכשסיימתי את הלימודים, אז ניגשתי למקום הזה, לחיבור בין מחול ואנימציה, דרך עבודה עם חברה כוריאוגרפית. ועשינו מופעים שמשלבים מחול ואנימציה על במה, וזה מקום אחר. כלומר, זה לא להגיד מחול ואנימציה זה אותו דבר, או מתעסקים באותם תחומים, זה פשוט איך אני יכולה לעשות את מה שאני עושה, שזה אנימציה, אבל עדיין להתעסק במה שאני אוהבת, שזה מחול. ורק כזה עם השנים זה התחבר. כלומר, גם הבנתי שהבימוי שלי נורא כוריאוגרפי, כלומר, שהאופן שבו אני מביימת ובונה סצנות, מתעסק בכל מיני רעיונות כוריאוגרפיים.
למשל?
למשל, בסרט האחרון שלי, באולי הולוקוסט, יש סצנה שלמה של מערכת היחסים בין נועה וג'ני, שמכירות בגרמניה, בצרפת, ושתיהן הכי גרועות בכיתה בשיעור רישום, וככה נוצר הקשר ביניהן, ואז טוב, הייתי, פשוט אני, את הדוגמה הזאת נתתי המון פעמים, אז אני מתבאסת קצת
יש כפתור של לדלג 15.
אוקיי, אז בגדול כל הסצנה הזאת בנויה על איזושהי כוריאוגרפיה של מודל שנמצא במרכז הכיתה. כיתה שלמה שמציירת אותו, מורה שמורה למודל להחליף תנוחה, ושתי ציירות שלא מצליחות, לא עומדות בקצב ולא נמצאות בתוך הסינכרון והכוריאוגרפיה הזאת של הכיתה. וכל הדבר הזה זה מין משחק כזה של היא אומרת למודל להחליף תנוחה, הם מציירים, הן לא מצליחות לעמוד בקצב, לפעמים המודל דווקא מחליף תנוחה כדי לומר למורה איזה משהו, כלומר זה דו שיח כזה, ובסוף הסצנה גם הכיתה מפסיקה לצייר את המודל ומתחילה לצייר אותן. כי כאילו הסרט קצת מתעסק בדבר הזה של מה זה להיות דמות בסיפור של מישהו אחר, ומה זה כשהסיפור הפרטי שלך הופך לציבורי והופך ל... לאיזה משהו כזה שהוא כבר לא שלך, אלא שייך להיסטוריה, לתרבות, לעולם. אז כאילו זה בדיוק הדבר הזה, זה כלי כוריאוגרפי, אבל נגיד, לא יודעת, יש כוריאוגרף בשם רותם תשח, שמדבר הרבה על לנתח סיטואציות באמצעות פרקטיקות גופניות או פרקטיקות תנועתיות. למשל, להסתכל על סיטואציה של עמידה בתור, כן? מתוך נקודת מבט תנועתית, כוריאוגרפית, האנשים האלה עוקפים את זה, כאילו לזהות מנגנונים תנועתיים, או איך העובדה שהרצפה היא שטוחה, נגיד, במהפכה החקלאית, ששטחו את הרצפה, איך השינוי הזה של רצפה שטוחה משפיע על האופן שבו אנחנו זזים. אז זה כאילו פרספקטיבה שבה אנחנו מסתכלים על העולם, מבט, נקודת מבט כוריאוגרפית, נגיד.
מעניין שזה כאילו, כאנימטור הייתי חושב שזה נקודת מבט אנימטיבית, אבל זה מקביל.
אנימציה זה המון דברים. הרי אנימציה זה העיצוב, והסיפור, והבימוי, והתנועה, המון 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 דברים. אז אתה תמיד בוחר את הזווית שלך, ואחד מהדברים שהבנתי, נגיד שהחוזקה שלי, או אני לא מתבוננת בפריים בודד, למרות שאני הרבה פעמים מייצרת פריימים בודדים, אבל הפריימים הבודדים שלי אף פעם לא עובדים בפני עצמם, הם הרבה יותר חזקים כשהם עובדים בתוך קונטקסט של רצף פריימים. אז גם זה, אבל זה בהמון המון רבדים, זה צורת חשיבה, גם...
תמיד יש הקשר עוד יותר רחב ועוד יותר רחב.
כן, לא, יש בזה גם כאילו... גם צורת החשיבה, כלומר, עשיתי המון המון סדנאות בכוריאוגרפיה ואימפרוביזציה, ויש עכשיו, נגיד, במחול יש הרבה מאוד עיסוק במתודולוגיה של כוריאוגרפיה. כי הרי יצירות מחול הן דבר נורא נורא מופשט.
מתודולוגי
של כאילו איך לחפש, לזהות מתודות ליצירה של כוריאוגרפיה, שכאילו כוריאוגרפיה זה הדבר הכי מופשט. וגם הרבה פעמים מחול דבר מאוד אינטואיטיבי. ואיך לייצר כל מיני מנגנונים או מרחבים של מגבלות וחוקים שבתוכם אתה יוצר, ואז נוצר לך תוצר מסוג מסוים. כאילו, זה נורא נורא מעניין אותי איך בודקים את זה באנימציה, שהיא תחום מאוד לא אינטואיטיבי, שכל דבר לוקח שעות לייצר, אז איך כזה מיישמים את הגישה הזאת של אימפרוביזציה, שכאילו שומרת על איזשהו גרעין חי של... גם באנימציה. אז יש איזה ספר שאני נורא נורא אוהבת אותו, שנכתב פה במרכז כלים למחול, שנקרא כלים מקום לפעולה, והוא מבוסס על סדנה שעשיתי גם, שבה יש... מציגים כל מיני מתודולוגיות של כוריאוגרפים, ואחר כך, ומתנסים בהן. ואחר כך בעצמך, כאילו כל אחד בוחר לעצמו איזשהו כוריאוגרף לחקור את המתודולוגיה שלו בעצמו. ואני, כאילו זאת צורת חשיבה, היא לא בהכרח מגיעה מהמחול, להפך, המחול לוקח אותה מתחומים אחרים, והיא רלוונטית לאנימציה אקספרמנטלית, כאילו, אלא...
למקום או שהוא לא...
כן. אז שוב, גם החיבור הזה, כאילו אני מרגישה שכזה, אנימציה היא כמו השירה של הקולנוע, או הסרט הקצר הוא כמו השירה של הקולנוע, והמחול הוא כמו, כאילו, כמו שמחול לתיאטרון, כמו ששירה לספרות, אז כאילו אנימציה היא לקולנוע. יכולה להיות, לא בהכרח. שוב, זה מה שאני עושה.
האמת שזה מבהיר את ההקשר בין אנימציה למחול... ובכלל, כשתמיד שוזר את זה בעוד ועוד ועוד רבדים.
אבל גם אתה גם אנימטור, ויש את החוויה הזאת של ההזדהות הגופנית, כאילו כשאתה מצייר את האנימציה ואתה מרגיש שאתה זז בעצמך, זאת חוויה נורא נורא חזקה, לא כולם מרגישים אותה, אבל נגיד זה משהו שמאוד מאוד מפעיל אותי, וגם כשאני רוקדת, כאילו הפער הזה, בין איך שאני מדמיינת שאני נראית, לבין איך שאני נראית, וכאילו האנימציה מאפשרת לגשר על הפער הזה באיזשהו אופן...
זהו, אז אני דמיינתי את התיאור הזה שלך, המקום בין אנימציה למחול, זה שאיפה שנגמר הגוף, כאילו איפה שהגרביטציה מגבילה אותנו וכולי, אז מתחילה האנימציה, נגיד שהטריק הזה של ראש שמסתובב ב-360 וכל מיני כאלה, אז כאילו זה הרגיש לי הנקודת חיבור, האזור שבו אחד כבר לא יכול והשני כן יכול, אבל כשזה באמת בהקשר של תנועה או של... איך אנשים מתנהלים בעולם.
ככל שאני עושה יותר אנימציה של מחול, אני מבינה שזה עובד הרבה יותר לכיוון השני. כאילו יש הרבה דברים שהאנימציה לא יכולה לעשות, ואנשים כן יכולים לעשות.
וואלה.
לא, נכון, לא לסובב את הראש ב-360 מעלות, אבל הגוף האנושי יכול לעשות כל מיני דברים קסומים ביותר, שאנחנו לא יכולים בכלל לדמיין אותם באנימציה, או לחשוב עליהם. לא יודעת, זה...
מגילית לאחרונה.
לא, תסתכל, זה מטורף, כי היום הכל נמצא באינסטגרם, ואנשים מעלים כל מיני קומבינציות וכוריאוגרפיות ורעיונות תנועתיים, שבאמת, זה כמעט בלתי נתפס, אבל גם כל מיני פרטים, כאילו משהו שנובע מהאופן שבו אנחנו מעבירים את המשקל, או מפעילים את עצמנו, וגם רבדים רגשיים שעוברים בתנועה, שמאוד מאוד קשה להעביר אותם באנימציה.
נכון.
איכויות תנועתיות ספציפיות. אז זה לא רק כזה, המכון נגמר והנה האנימציה עושה לו upgrading, זה לגמרי גם בכיוון השני. כן.
אני רוצה לקחת רגע עוד פעם זום אאוט להולי הולוקוסט, אוקיי, אני חלק את זה שתי שאלות. הראשונה, אולי קצת גסה, אבל איך חיים מסרט עצמי? כאילו, איך זה מתנהל עם עולם העבודה, שאני מניח שזה... תמיד במקביל, בואו, בלי מספרים וכולי, אבל זה תמיד נראה איזה פרדוקס.
אני חושבת שכל אחד עובד מתוך נסיבות חייו. אני היוצרת היום עם שני ילדים ומשפחה, זה לא אני היוצרת לפני 10 שנים, כשזה כל מה שהיה לי בחיים, וזה כל מה שרציתי לעשות יותר מ10 שנים, כבר תכף בן 11. אז אני חושבת שכל אחד יוצר מתוך נסיבות חייו, מתוך הדברים שמניעים אותו ליצור, או אותה ליצור. אני לא חושבת שמישהו שיוצר סרטים עצמאיים, עושה את זה כי הוא חושב שהוא ירוויח מזה, ויתעשר מזה, ויחיה בצורה נורא 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 טובה בזכות זה. זה לא המוטיבציה ליצירת סרטים עצמאיים. זה תמיד, גם אם עושים את זה עם תמיכה של קרן, ועם עזרה וזה, זה לא הייטק. אבל מצד שני יש בזה המון המון סיפוק. אז צריך לבנות את זה בהתאם לצרכים שלך, ליכולות שלך, של החיים שלך. אבל כן, לעבוד עם שותפים, בעיניי, זה דבר נורא נורא חשוב. זה גם מקדם מאוד את היצירה ונוסח ביטחון בתקופות פחות מוצלחות, ומייצר איזו מחויבות, וגם יותר זול. כן, כי כל אחד עושה משהו אחר. כאילו, בתקופות שהייתי עובדת פעם, היה לי די ג'וב, כאילו, השיטה שלי הייתה, שיהיה לי די ג'וב, שבו אני מאוד מאוד, אני מחויבת, אני אדם מחויב, ולכן, כמו שאמרתי, אני לוקחת דברים שהם, אני יודעת איך לעשות אותם, אני יודעת, יש לי כזה סיפוק מזה ש-I can deliver, זה לא מסובך מדי, לי היה יותר קל ונוח בתוך סביבה כזאת, שהיא גם בהרבה מובנים הרבה פחות דוחקת, מבחינת לוזים, נגיד היה, כשסיימתי את ולסים בשיר נורא כזה, קיבלתי המון הצעות מתחום הפרסום, והטיימליין שם היה מטורף, כאילו הסקדג'ואל זה מטורפים, גם הסכומים המטורפים היו, מבחינתי אז. ולא הייתי, לא יכולתי לעשות את זה. הפחד הזה שלא, אני לא אספיק, הפחד הזה שאני לא עמד, זה כאילו, זה משיח את הדעת שלי. אז לקחתי דברים שלא יסיחו את הדעת שלי, ושייצרו אצלי איזה רוגע ותחושה של עושר. אז שוב, זאת השיטה שלי. קשה לי לומר, היום אני כל הזמן מחפשת איך עושים את זה, איך ממשיכים לעשות את זה.
האמת שזה גם תשובה טובה, וגם ספרתי כמה וכמה טיפים טובים. אוקיי, אז אני קופץ מזה לשאלה יחסית קשורה. מן הסתם יש לך, או היו לך במגירה המון המון פרויקטים שונים, ובסוף זה יצא. אז כאילו אם את יודעת להגיד איך בוחרים,
יש לי הרבה מחשבות על זה.
מתוך הנחה שלא מרוויחים מאף אחד.
יש לי הרבה מחשבות על זה. אחד מהדברים זה ש מצד אחד, בתחושה שלי, כל הדברים הטובים מגיעים במקרה. כלומר, קשה לשים את האצבע ולהגיד, הדבר הזה יהיה הדבר הטוב שאני אעשה, כלומר, רוב הדברים שהיו טובים, לא בחרתי אותם מתוך ידיעה שהם יהיו טובים. לצורך העניין, אנימציה. לא הלכתי לאנימציה כי ידעתי שאנימציה זה דבר מדהים שאני רוצה לעשות. לא היה לי מושג מה זה אנימציה, התגלגלתי לזה. אבל הנה זאת הייתה אחת הבחירות הטובות שיש בחיי. אז מצד אחד, אני לא יכולה לתת, כלומר אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם לאן דברים התפתחו, ויש איזה משהו של תחושת בטן שכנראה יש לו הרבה כוח. מהצד השני, סרט אנימציה זה חתונה. מרגע שלקחת את זה, זה משהו שאתה מחויב עליו, להרבה שנים, אם אתה עובד עם מישהו, זה מישהו שאתה מחויב לעבוד איתו הרבה שנים.
עזבת כמה פרויקטים? כאילו, התגרשת מכמה פרויקטים?
לא משהו שנכנסתי אליו לעומק. אבל אני ממש מתמחה בלהגיד לא.
וואלה.
ממש. זה אחד הדברים שלמדתי בשנים האחרונות. יש המון המון הזדמנויות שנשמעות מדהים, חלקן מכל מיני סיבות, כאילו, לפעמים זה שותף ש... כאילו, זה מישהו שאתה מעריץ נורא נורא נורא, ואתה כזה, יו, אני אעבוד איתו. לא משנה מה הוא עושה, אני רוצה לעבוד איתו. ולפעמים זה פרויקט שנשמע נורא נורא מעניין, או שנורא נורא יצליח, ואני מרגישה שצריך לפזר, כאילו, לתמלל את הסיבות האלה, ולהבין אם הסיבות האלה אמיתיות או חיצוניות, ואיך הן באמת משרתות את הנתיב שלך, איך הן... איזה סוג של חוויית עבודה תהיה לך או לך לאורך השנים האלה שאת הולכת לעבוד. אם יש דבר אחד שחשוב לי, זה האדם שאני עובדת איתו. אני לא אעבוד עם בן אדם שאין לי איתו כימיה מושלמת, כאילו ברור שזה אף פעם לא כימיה מושלמת, אבל מישהו שאני מרגישה מהשיחה הראשונה שמשהו שם קצת צורם או עקום, אני לא אעבוד איתו.
אפילו אם זה שם כזה ששמעת אין ספור פעמים, והוא קריש, לא יודע מה.
כן, כן. לא, גם עוד דבר שאני הבנתי, זה שהעניין הזה של שם, של מישהו שאתה מעריץ או מעריך ורוצה לעבוד איתו, צריך להבין שנייה למה. כלומר, האם העבודה עם הבן אדם הזה תיתן לי עוד ידע? כלומר, האם אני רוצה, השם הזה נורא נורא מרשים אותי כי בא לי ללמוד ממנו, או האם השם הזה נורא נורא מרשים אותי כי הבן אדם הזה מפורסם, ואז מה בעצם האינטרס שלי לעבוד עם בן אדם מפורסם? אני הרי לא מעניין אותי להיות מפורסמת. אז אז מה, שהשם שלי יהיה צמוד לשם שלו, זה לא מעניין אותי. אז צריך כזה לנטרל את, את הסיבות האלה ולהבין מה אני, איזה סוג עבודה תהיה לי בתוך הדבר הזה. לפעמים איזה מישהו נורא נורא מפורסם, או נורא נורא חשוב שאתה נורא מעריך, אבל אז בסוף תעשה איזה משהו שנורא לא מעניין אותך בתוך הפרויקט הזה, פשוט כדי לעבוד. אז לפעמים זה סבבה, אם זה פרויקט קצר, זה מגניב.
כן. זה לא איזה חוש ריח שאת אומרת, זה אני מזהה שזה לא יהיה טוב, אז ממש פורסת לך מילולית ושואלת עצמך מה אני רוצה בתוך זה.
יש דברים שאני מזהה, מרגישה בבטן שהם יהיו טוב, זה הכי קל. כן, כי אז אני יודעת, יש לי איזה משהו סנטר בזה. יש דברים שאני מרגישה שאני לא, שמשהו שם לא מהסיבות הנכונות, כלומר, אני זה מין מרגיש כמו פיתוי, ואז אני מנסה להבין מהו הפיתוי הזה, ולפרוט את זה לפרוטות, ולהבין האם הפיתוי הזה הוא אמיתי, או עכשיו, באמת, יש המון המון הזדמנויות, גם יש המון פרויקטים מדהימים שוויתרתי עליהם, ובדיעבד ראיתי יחסו אותם, וראיתי שמישהו אחר שאני נורא מעריכה עשה אותם, ואני גם בדרך כלל, מי שאני לא עובדת איתו, אני נותנת לו כל מיני שמות שאני חושבת שמתאימים, ואז אני כזה, יו, אבל אני יכולתי לעשות את זה. אבל אתה אף פעם לא יודע מה, כאילו, אין טעם להרהר ולהגיד, אוי, אם הייתי עושה את הפרויקט הזה, הייתי, לא
נכון,
יודעת.
הייתי שם.
אז אין טעם to dwell בהחמצות האלה, בעיניי.
כאילו כשאת אומרת כן, את אומרת כן, אבל את גם אומרת המון לא.
המון, 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 המון.
ולכן את לא נאלצת להתגרש הרבה פעמים מפרויקטים.
כן, אני, אתה יודע, כשהלכתי ללמוד אנימציה, כשעזבתי את הפיזיקה, אז אבא שלי, הלכתי ללמוד שנה. אבא שלי אמר לי, אני מכיר אותך. את הולכת למשהו לשנה, אין מצב שלא תסיימי אותו. את בן אדם שמסיים. ואת תשכחי את כל מה שידעת בפיזיקה, ואת תצטערי אחר כך, כי לא תוכלי לחזור. וזה נכון, כאילו מאוד קשה לי לסיים, כאילו לעזוב, לפני ש... לנטוש דברים באמצע. אני חייבת להגיע ל... כאילו לא קשה לי לסיים, הפוך.
כן.
כן, אבל... אני תמיד עובדת עם שותפים שמעניינים אותי. אנחנו תמיד, כאילו...
שזה תמיד יהיה מהסיבות הנכונות, ואז לא צריך לסבול או לחשוב על ללכת.
כן, אתה יודע, הדבר הזה סיבות הנכונות. מה הן סיבות נכונות, אבל... זה הסיבות הנכונות לי... תכלס שיהיה לי מישהו לדבר איתו.
אוקיי, נכון. אוקיי, שאלה ממש קטנה ובסוגריים. כשלמדתי אצלך, גילוי נאות, אני זוכר שהיית זורקת מדי פעם טיפים לאנימציה, כאילו ממש פיצים כאלה, כמו שאם אתם לא בטוחים כמה פריימים זה תנועה, תעשו שש. זה היה
שמונה.
שמונה, אופס.
זה אלכס אורל, כן.
את יכולה כאילו להרחיב על הטיפ הזה, ואם יש לך גם עוד אחד בשלוף?
וואי, הטיפ הזה, אלכס אורל, נתנו אותו בהרצאה, כשעבדתי, לא ממש עבדתי בקרו 972, פשוט כזה עבדתי במשרדים שלהם אצל חברים, והוא הסביר, והוא נתן אותו, ויש בזה משהו, כאילו, הטיפ הזה יש בו משהו פשוט של, אם אתה לא יודע, תחליט ותעשה. עם כל מה שקשור בטיימינג, יש אנשים שיש להם את זה בצורה נורא נורא טבעית, הם כמעט יודעים להרגיש כמה פריימים, וגם ככל שאתה משתפר באנימציה, אז אתה יודע לזהות. אבל בתור התחלה, להניח את הכל ולהרגיש שזה אחיד, ואז למחוק פריימים ולצמצם ולארגן, זו דרך די טובה. כלומר, אתה יודע מהן התנוחות שמרכיבות את התנועה, אין לך אולי את האינטואיציה לתזמן, אז אתה פשוט מניח את כל התנוחות האלה, ואז מארגן את הקצב שלהן. אבל היום אני כלומר, גם אז, יש לי כמה דרכים לעשות את זה. זו דרך אחת.
שזה ממש כאילו, 8-8-8-8-8, ואז נחשוב?
כן, פחות או יותר. כלומר, יש דברים שאתה יודע אוטומטית שהם לא 8, שהם 2, שהם לא משנה, ואז אתה שם אותם, אבל אם אתה לא יודע, שים 8. אני עובדת גם הרבה פעמים עם סאונדים, אני פשוט מקליטה את עצמי, עושה את הסאונד אפקט של התנועה, כאילו, כזה, כן, כאלה, ושמה את זה על הטיימליין ומתזמנת לפי זה. ועוד שיטה, זה רפרנס, רפרנס וידאו, שאני כאילו מצלמת את הרפרנס, אני מכניסה אותו, אני עורכת אותו, כי אף פעם הטיימינג של הרפרנס הוא לא הטיימינג המדויק שאתה רוצה לאנימציה, אז אני מקצצת מהריאה, ואז משתמשת בזה בתור בסיס לאנימציה, ואז בדרך כלל צריך לעשות עוד סיבוב על האנימציה, הטיימינג אף פעם לא יצא כמו שאתה רוצה.
כי המציאות היא
דלה ואפורה. אפילו המציאות הארוכה היא כאילו דלה ואפורה, כן.
כי האנימציה זה שירה.
נכון. אז כן, זה טיפ נחמד. איזה עוד טיפים? אני חושבת שאולי הדבר הזה שלא לקחת אף פעם, נגיד, תנועה שאתה בוחר לדמות כדבר מובן מאליו. כלומר, יש לנו אוטומט, האופן שבו אנחנו מתכננים להזיז את הדמות, אבל כל דמות היא שונה, גם באפיון שלה, גם בשפה התנועתית שלה, גם במרחב שבו היא מתפקדת. כלומר, גם בסרט הזה ולא בסרט אחר, בעיצוב הזה ולא בעיצוב אחר.
לדוגמה.
ולדוגמה, יש דמויות שחיות במרחב שהוא כולו משחק דו-מימדי, ויש דמויות שחיות בעולם נפחי, אתה מיד תייצר תנועה מסוג אחר, יש דמויות שהן עגולות, הן תזוזנה בדרך אחרת מדמות מרובעת, אבל יש אדם איטי וכבד שיזוז בדרך אחת, ויש אדם, זה אבל הדברים הנורא obvious. אבל יש אני מאמינה בלחפש איזו ספציפיות בתנועה, והספציפיות הזאת קשורה גם לדמות, גם לסיטואציה שהדמות נמצאת בה, גם לשפה האנימטיבית שעובדים בתוכה, גם לעיצוב, גם לתקופה, גם להמון המון המון דברים.
אני זוכר שדיברת על זה שלמדת את זה בוולסים בשיר.
נכון, נכון. כשעבדתי בוולס, ממש באתי קלולס, באמת, לא היה לי מושג, ובאיזשהו שלב הבנתי שכל הדמויות שלי זזות אותו דבר. כאילו, אני כולן, אין אוסי. אין זזות כמו אוסי.
כאילו, מה שאני הייתי עושה, אם הייתי מבולבלת או נמוכה.
כן, כאילו, הייתי משחקת את כל הדמויות, אבל, וכזה לומדת. כלומר, הייתי, פעם הייתי זה, פעם הייתי זה, וגם עשיתי אנימציה להמון, המון, המון דמויות, שונות ומשונות, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה פשוט הכל אותו דבר, בעיקר במקומות של האקטינג, כאילו, המקצבים, הפאוזות, כל מיני דברים כאלה. ואז ראיתי שטל וגלי,
טל גדון
וגלי אדלבאום, שהיו הרבה הרבה יותר מנוסים ממני, היו לומדים, היו פותחים את הוידאוים של שארי צילם את המרואיינים, ולומדים אותם. לא בקטע של עכשיו אני אעשה בדיוק אותו דבר, אלא נגיד הדמות בוידאו עשתה איזו תנועה נורא נורא ספציפית שמחזקת את הסאבטקסט של הזה. או הדמות הזאת, יש לה איזה מאפיין תנועתי שחוזר על עצמו, היא עושה, היא ממוללת משהו עם הידיים כל הזמן, או היא באופן עקבי נוגעת עם האצבע באף, הדמות הזאת מדברת יותר עם הידיים, כן. אז כאילו, למרות שאחר כך אני שיחקתי את הדמויות, אז שיחקתי אותן עם המודעות לזה שהדמות הזאת היא laid back, היא תמיד שחוזר, היא מינימום, תעשה מינימום תנועה, נגיד. היא זזה, יש, אני מלמדת את זה, כאילו בקטנה, בקורס שלי, אבל יש כל מיני דרכים לדבר את זה, כאילו את הנושא של האיכות התנועתית. במחול יש כאילו לבן, גם בתיאטרון משתמשים בזה.
לבן זה כוריאוגרף.
הוא כוריאוגרף, חוקר תנועה, הוא כבר לא בן החיים, אבל יש לו עשרות ספרים, הוא התעסק במחקר תנועה מכל מיני היבטים, והיו לו כל מיני, כולל לנתח תנועה של עובדים במפעל כדי לייעל את העבודה במפעל, כאילו ברמה, באמת, בכל היבטים, גימנסטיק, כאילו ממש, ובין השאר יש לו תורה שנקראת LMA, שמתעסקת בניתוח של האיכות התנועתית, דרך ארבעה צירים, שכל תנועה כאילו נמצאת על איזשהו מקום בין שני הקצוות של התמסרות והתנגדות, משקל, מרחב, זמן, זרימה, זה ארבעה פרמטרים, וכאילו הוא מנתח כל תנועה,
משקל ומרחב, אני מבין, אבל זמן וזרימה, מה זה?
זרימה, דווקא מצחיק שאתה מבין את
הפחות אינטואיטיביים. כן, המשקל של התנועה, אני מניח.
משקל, התמסרות למשקל או התנגדות למשקל. מרחב, התמסרות, דווקא המרחב הוא הכי מסובך, כי
חשבתי כאילו אם מישהו בחדר קטן הולך ככה וחדר גדול.
לא, האם אתה מכוון למטרה, כלומר, אם אתה מתמצא במרחב, או אם אתה עבוד במרחב, נגיד, אני באה לקחת את המפתחות שלי, או אין לי מושג איפה המפתחות, ואני כאילו, ואני בחושך גם, ואני מגשש אחריהם, כן? אז זה מרחב. זמן, התמסרות לזמן, כאילו, זמן קצר, וזרימה, האם תנועה זורמת או מקוטעת, כאילו, זה דווקא מאוד אינטואיטיבי. אז זה נגיד דרך אחת, לדבר על, על, על האפיונים של התנועה, לא שהכרתי אותה כשעבדתי על ואז,
כן,
אבל...
כן, זה התחבר.
ולא שאני תמיד יודעת לנתח את התנועה בכלים האלה, כי לא למדתי לבן בצורה מסודרת, בכלל לא, רק קראתי מלא ספרים. אבל יש באמת, אחד מהדברים הוא שבעיניי המשחק והאפיון של התנועה הוא דבר נורא נורא משמעותי, ואני כמעט אף פעם לא אצלם רפרנס אחד לתנועה. אני אצלם המון, ואני אבחר, ולפעמים אני ארבב ביניהם, ואני אסתכל על הרפרנס, ואני אדייק את עצמי. המצמוץ הוא כלי נורא נורא חשוב, התזמונים של המצמוצים, נגיד, באנימציה, שזה משהו שכאילו במשחק אנחנו לא שולטים, אבל באנימציה זה נורא נורא קריטי. הרבה פעמים, לא בכל סוג אנימציה, אבל נגיד אני זוכרת שעבדתי עם ניר וגלי, אצלם זה כאילו, אם יש משהו שנמצא, זה נמצא כבר באנימטיק. המצמוצים, התזמונים של המצמוצים נמצאים באנימטיקים, כל כך קריטיים.
כי זה מצביע על מצב נפשי.
זה מייצר טיימינג, תחשוב שנורא מהתנועה יש שם, אז המון מהתנועה נמצא בזה. וכן, העניינים של המבטים, לאן המבט הולך, זה סופר 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 קריטי. אז אולי זה, כלומר, אני תמיד אצלם כמה גרסאות, אני תמיד אנתח משחקית או תנועתית את המשחק, וכן, אני גם מגדיר לפני, כאילו, אני גם מנסה לחשוב, אני רוצה לזוז מהמפרקים, אני רוצה לזוז גדול, אני רוצה לזוז קטן, אני רוצה לצייר עיגולים במרחב, אני רוצה להיות עייפה, אני רוצה כל מיני, כאילו.
האמת, זה מה שהלהיב אותי במיוחד בשיחה לפני הקלטה, וזה גם אני רוצה לעשות את זה לשאלה האחרונה, שמשהו בגישה שלך לאנימציה הוא מאוד מאוד הוליסטי, ואני לא יודע אם יש לך איך כאילו להרחיב על זה, את יודעת, נניח מה שאמרת על פרספקטיבה, כאילו לחשוב מפרקים, או לחשוב עיגולים.
טוב, זה קצת מגיע מעולם המחול, באיזשהו מובן, אבל גם דיברנו את זה קודם בהקשר של נגיד שפות תכנות. אני מרגישה שהטרמינולוגיה שאנחנו בוחרים להשתמש בה, קצת כמו שאמרתי לך, LMA, הגישה של לבן, הטרמינולוגיה שבה אנחנו בוחרים להשתמש, משפיעה מאוד על התוצר שלנו. עכשיו, זה משהו שקורה נגיד במחול, כשעושים אימפרוביזציה, אז יש את האימפרוביזציה הטבעית שנובעת לנו מהגוף, ואז אנחנו מנסים לנתב אותה באיזשהו אופן. אז אפשר לנתב אותה כי אני שמה מוזיקה, והמוזיקה מפעילה אותי בדרך מסוימת. אפשר לנתב אותה בזה שלפני שאני רוקדת, אני צריכה לכתוב על משהו, נגיד, ואז אני רוקדת עם זה בראש. אפשר לנתב את זה מתוך כל מיני מערכת חוקים, כלומר, את עכשיו רוקדת את הזיכרונות שלך הזה, או את עכשיו רוקדת, אבל את לא יכולה לצאת מהקובייה הזאת, כן? זה הכל, או את עכשיו פסיבית ומישהו מפעיל אותך. אז זה מערכת חוקים שבתוכה עושים אימפרוביזציה ונוצר איזה משהו, כן.
אם אני מנווט אותך קצת בכוח חזרה לאנימציה, או שזה בכלל אותו דבר?
לא, זה מבחינתי אותו דבר. כלומר, לא, זה אותו דבר במובן של התנועה. כלומר, אם אני אחשוב מתוך קשתות, או אחשוב מתוך, אפילו אם אני עובדת בטכניקה מסוימת. נגיד אני עובדת בקאט-אוט. קאט-אוט זו טכניקה מאוד מאוד מפרקית, ומייצרת אופי של תנועה מאוד מסוים. אבל זה גם טכניקה מאוד דו-מימדית, ולכן אני צריכה להשתמש בכל מיני פתרונות כמו ריפלייסינג. אז קודם כל, אני אעבוד, אתה תראה הרבה פעמים באנימציית קאט-אוט, שהרבה מהאנימציה נעשית על באופן אוטומטי, בלי הרבה סיבובים, כן? הסיבובים הם ביוקר, כן?
נכון.
אז החשיבה היא מאוד דו-מימדית. עכשיו, זה לא דבר רע, זה פשוט דבר. זה מאפיין שפה, כן. עוד דיברנו על FK ו-IK, כן? אז אם אני עובדת ב-FK, זה מייצר סוג תנועה אחד.
שתי מילים על מה זה?
FK, Forward Kinematics, כלומר, כשאני חושבת מהראש החוצה, כלומר, אני מתכננת את התנועה בראש, אני מזיזה את הכתף, אחרי זה אני מזיזה את המרפק, אחרי זה את כף היד, וככה אני מבצעת את התנועה, מארגנת את התנועה, נגיד אם אני רוצה להגיע לתפוח, אז אני אבנה את התנועה בפנים החוצה, IK Inverse Kinematics, כלומר, יש תפוח שם, אני רוצה לתפוס אותו, אחר כך אני ארגן את כל מה שבדרך, את המרפק, את הכתף, את הכל, כדי להתאים את זה לתנוחה שאני רוצה. אז בעצם שתי דרכים לארגן תנועה.
ושתי מילים גם על תוכנות, כי מאוד התלהבתי גם מזה.
אני אגיד ככה, כשהייתי סטודנטית, הלכתי ללמוד תלת. לא הלכתי ללמוד תלת כי אני אוהבת תלת, הלכתי ללמוד תלת כי אמרתי כזה, לא יכול להיות שזה כל מה שעושים בתלת, הכל היה נראה לי נורא טכני כזה. אמרתי, לא יכול להיות, בטוח אפשר לעשות דברים אחרים, אני אעשה את זה. ואז גיליתי שאני לא כל כך אוהבת לעשות תלת, כלומר, אני בעיקר לא נהנית למדל, לעשות אנימציה בתלת זה ממש כיף. והיה לי גם את זה שבאתי מפיזיקה ותכנתתי לפני זה, והייתה לי גישה אינטואיטיבית לתוכנות. והרגשתי שזה מין כוח שלי, ואני יודעת לעשות את זה, ואז ברור שאני צריכה לעשות את זה. ועם השנים, אני פחות ופחות 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 מתעסקת בתוכנות. ולפעמים זה מרגיש לי נורא מוזר, כאילו התרחקתי
לגור במערה.
כן, אבל באיזשהו שלב, היה נראה לי שכל התוכנות האלה זה אותו דבר. זה כאילו, איך אמרתי לך קודם, כמו להעביר מים מדלי לדלי. כלומר, מה זה משנה אם עבדתי ככה או עבדתי ככה או עבדתי ככה, התוצר הוא מה שמשנה. אבל אני חייבת להגיד שלדלי שאני עובדת בו, יש משמעות נורא נורא גדולה, השפעה נורא נורא גדולה על התוצר. כלומר, אם אני חושבת, כמו שאמרתי קודם, מציור במרחב, תיווצר לי, אם אני עובדת באופן מפרקי, תיווצר לי תנועה מסוג מסוים. אני אחשוב על סרט מסוג מסוים, אני אביים בדרך מסוימת. כלומר, זה נכון שאני יכולה לעשות כל דבר שבעולם, בכל כלי. אבל הפרספקטיבה שבה אני מתבוננת על העולם, מכתיבה הרבה פעמים את הדבר שאני אייצר, או את הדבר שאני אתמקד בו. נתתי לך כדוגמה נורא לא קשורה, כאילו,
כשהייתי ומסובכת.
ומסובכת.
כאילו, הרגיש כמו מתמטיקה גבוהה.
כן, אני מתיימרת לדבר במתמטיקה גבוהה, למרות שאני לא זוכרת כלום. אבל כשהייתי צעירה יותר ותכנתתי, אז למדתי, לומדים כזה C++ בתואר הראשון, אבל בעצם תכנתתי אחר כך במטלאב, שזה שפה של תכנות שהיא מבוססת על מטריצות.
מטריצות זה
עם וקטור זה שורה של מספרים, אז מטריצות זה נגיד ריבוע של מספרים, אבל זה גם יכול להיות קובייה של מספרים, ובעצם אפשר לכפול מטריצות זו בזו, יש לזה איזה שיטה מסוימת, ובעצם זה אקוויוולנטי לי לעשות לופ בתכנות, כאילו לעשות משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, או לופ בתוך לופ, רק שזה נורא נורא מקצר, כלומר, הדרך של דיבור במטריצות הופכת את המיליון לופים בתוך לופים האלה לכפולה, כאילו למשהו נורא נורא פשוט. עכשיו, על פניו, כשתכננתי, הרגשתי את זה, אוקיי, זה אותו דבר, כאילו, בסופו של דבר, מאחורה יושב אותו דבר, אז מה זה משנה אם אני עובדת ככה או ככה, זה דליים של מים. אבל אז פתאום עבדתי באיזה מעבדה שהתעסקנו ב ממד פרקטלי של משטחי זכוכית. וכאילו הייתי צריכה למפות, לעשות כל מיני פעולות כדי לנתח את המשטח הזה, את המשטח של זכוכית. ומה יותר טבעי מלתאר משטח זכוכית באמצעות מטריצה. כלומר, נכון, זה כמו פיקסלים, נכון? ואתה אומר איזה ערך של גובה יש לכל פיקסל במרחב הזה. ואז, מרגע שאני מסתכלת מתוך כלומר, מתוך עולם המטריצות, מתוך עולם המשטחים, אז הטרמינולוגיה הזאת יותר מתאימה לזה. והיא okay. מייצרת נקודת מבט מסוימת. אז אני לא יודעת אם אני כל כך ברורה,
לא, אבל לא, זה אני רואה בראש ממש את כל עולם התלת, שעכשיו כאילו הולך גם לכיוון של דברים פרוצדורליים, שזה כאילו יחידות חישוב בתוך יחידות חישוב בתוך יחידות חישוב שהן מחוברות אחת לשנייה, ואז
אז נכון, כאילו יש את לא יודעת, יש את שפת התכנות, שהיא גם, אגב, דרך שלנו להתבונן על העולם, כאילו שפת התכנות הבסיסית שבה משתמשים כדי לייצר את כל המודולים האלה.
נכון.
גם היא לא דבר שאנחנו יכולים לקחת אותו כמובן מאליו.
נכון.
אבל רגע, אם נתייחס לזה, אז מי שמייצר את הקופסאות האלה, שבהן אתה משתמש כדי לתכנת, הלא מתכנת, משתמש כדי לתכנת, המודולים האלה, או nodes, או whatever, אז יש לו איזה תפיסת עולם מסוימת, ותפיסת העולם הזאת היא כאילו לא מגבילה אותך, אבל היא כן מגבילה אותך, ומייצרת סוג מסוים של, לא יודעת, טקסטורות, פריסות, כל מיני דברים. תראה נגיד את האפליקציה של ערני ללי, את לום,
כן.
שכאילו הוא בדיוק, זה הדבר הפילוסופי הזה. הוא אומר, רגע, מה יקרה אם אני אאפשר לאנשים לראות את הפריים הראשון ב-Onion Skin, כלומר, חשיבה של לופים. והוא יצר אינטרפייס שהוא כולו מבוסס על חשיבה של לופים. והאינטרפייס הזה, העובדה שאנחנו עובדים בתוך האינטרפייס הזה, מייצרת אנימציה מסוג אחר. עכשיו, זה לא שאנשים לא עשו כזאת אנימציה גם קודם בתוכנות אחרות, הרי משם הוא הגיע לזה באיזשהו מקום, אבל מרגע שהוא יצר את הכלי הזה, אז פתאום הוא פותח, הוא מייצר עולם שלם של אנשים שעובדים בתוך העולם הזה, בתוך המרחב הזה, הם כבר לא צריכים לחשוב על איך עושים את זה. הם פשוט כאילו משתעשעים בתוך העולם ומייצרים יצירות ששייכות לעולם הזה. אני חושבת שזה מבריק, כאילו, זה ממש רק הדבר הזה של בואו נעביר את הפריים הזה לכאן. ובואו, אז באמת התואם הזה בין המדיום למה שנוצר בתוכו, אנחנו צריכים לזכור את זה, כן. אז מצד אחד, כן, אנחנו, זה לא משנה, זה להעביר מים מתוכנה לתוכנה, נגיד. מצד שני, כן, יש משמעות לבחירה בתוכנה, כנראה.
טוב. סיבל, תודה רבה רבה רבה. זאת הייתה שיחה שהלכה הרבה פעמים פנימה והחוצה, ומאוד פנימה ומאוד החוצה, וזה גם פרה כמה דברים, וגם סידר המון דברים. ותודה רבה רבה שבאת.
בבקשה, תודה לך על השיחה המעניינת.
ותודה לכם שהאזנתם. אם נהנתם, ספרו לחברים, מותר גם לחברים לא אנימטורים, ונתראה בפעם הבאה.